טוב, שלום לכולם. ברוך השם, אנחנו חוזרים. הנושא שלנו, אנחנו היום במשנה מסכת אבות, פרק ג', משנה ז'. אומרת המשנה, מקום מספר 1, רבי אלעזר איש בר תותה, אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. וכן מדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק עם משנתו ואומר, מה נאה אילן זה? ומה נאה נרזה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אז המשנה מתחלקת לשני חלקים, משהו בשם רבי אלעזר יש ברטותה ומשהו בשם רבי שמעון, יש גרסאות, זה רבי יעקב, אבל גרסה המקורית רבי שמעון, מדובר על זה רבי שמעון? בר יוחאי, ככה אומרים. החלק הראשון שרבי אלעזר ושברתותה, לפני שנבין מה הוא אומר, בוא נקרא מי הוא היה. מקום מספר 2, תנה בדור השלישי, תלמידו של רבי יהושע וחברו של רבי עקיבא. רבי שמעון בן יוחאי מסר דברים בשמו, נתן לצדקה כל מה שהיה בידו וגבאי צדקה ברחו ממנו. כלומר, הוא נאה דורש ונאה מקיים. כן? גבאי צדקה לא רצו להיפגש איתו כי ידעו שהוא נותן סכומים לא פשוטים. דרך אגב, מבחינה הלכתית, כמה אדם צריך עד חומש. כלומר, אדם מהמשכורת שלו, זה תלוי כמובן גם כמה מרוויח, כל מיני גורמי, אבל אדם ברמת עיקרון, היום המנהג מעשר כספים, יש בזה שלוש שיטות. יש אומרים מעשר כספים חובה דאורייתא, יש אומרים דרבנן, ויש אומרים מנהג חסידות. והשיטה המרכזית שזה חובה, אז היום אומרים חכמנו עד חמישית. כלומר, עשירית, אבל לא יותר מחומש ממה שאתה מרוויח. אבל זה לא מדויק, כי אם יש בן אדם עשיר גדול מאוד, גם אם יפריש חומש, גם אם יפריש, סליחה, חצי, עדיין נשאר לו הרבה. ואנחנו נוהגים היום מעשה כספים, הנהגה מאוד מבורכת, אבל התנה הזה, רבי אלעזר יש ברטותה, הביא סכומים הרבה יותר גדולים, עד שגבאי צדקה כבר לא באו אליו, פחדו שהוא יביא להם הרבה כסף. ברטותה הוא שם מקום, מייתכן שהיה נקרא כך על שם שהיו גדלים בו ברוטים, עצי ברוש, מקום זה הוא מצפון לבניאס למרגלות הר החרמון. בסדר? אז זה רבי אלעזר יש ברטותה. מה הוא אומר? חוזר מקום מספר 1, אומר רבי אלעזר ברטותה, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. נתחיל בפירוש רבנו יונה. מקור מספר 4, רבי אלעזר יש ברטותה אומר תנו משלו, זה מדבר בין לעניין גופו של אדם, בין לעניין ממונו. יש לך כסף, תפריש מהכסף לצדקה, תפריש מהכסף לדברים טובים, לחסד, לעניים, לנזקקים, תן לו. וגם בגופך, אם אתה צריך לעשות פעולות בגוף שלך, מעשה חסד, גם תשקיע, ולומר שלא ימנע אדם את עצמו ולא את ממונו מחפצי שמיים, וזהו שאמר שאתה ושלך שלו. זה עמוק מאוד. שאינך נותן משלך ולא מגופך ולא מממונך. כל מה שאספת, נכון שעבדת, אבל בסוף מי ניתן לך את הכוח? קדוש ברוך הוא. אז כל הכסף שיש לך זה בעצם השם. רש"י הראשון על התורה, בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, למה התורה מתחילה מספר בראשית? הרי תורה זה מצוות. נתפס שתורה זה מצוות, תתחיל מהמצוות, מספר שמות. למה מתחילים כל הסיפור בראשית, כל מה שקרה עם האבות? אומר רש"י, להראות לך בבראשית, רואים שהאבות התהלכו בארץ. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים עד היום, הם אומרים את זה, אנחנו כובשים, כובשים, כובשים. אומרים להם כל הארץ של מי? הקדוש ברוך הוא. הוא מביא ככה, מביא ככה, הכל של ריבונו של עולם. הביא לגויים, שבעה עמים, החליט שעם ישראל יגיע לארץ, אמר זהו, תורישו אותם, ארץ ישראל שייכת לנו. בעומק, כל דבר שקורה שייך לריבונו של עולם. הפטרת חנה, ראש השנה, אנחנו מפטירים בהפטרת חנה. חנה שהולידה את מי? את שמואל. כמה שנים הייתה הכרה? 19, אני חושב. 19 שנה בערך הייתה הכרה. ולמה קוראים את הפטרת חנה בראש השנה? היא נפקדה בראש שנה. חנה, רחל ושרה נפקדו בראש שנה, השם החליט, יהיה להם ילדים. אבל הפטרה לא מסתיימת בהולדת שמואל, היא ממשיכה הלאה בתפילת חנה. מה היו בתפילת חנה? כמה ילדים היו לפנינה? לפנינה. עשרה ילדים ולחנה? כלום. ופנינה הייתה מרגיזה אותה, אומרת לה, איזה סנדוויץ' הכנת לבן שלך לבוקר, לא לשום בן. ובסוף התהפכו היוצרות, פנינה, כמעט כל הילדים שלה מתו, וחנה זכתה לכמה? עוד חמישה, אני חושב, או שבעה, שבעה ילדים, חוץ משמואל. חוץ משמואל נולדו לה עוד, אז אתה רואה, ומה היא אומרת בתפילה? השם מוריש ומעשיר, מוריד שאול ויעל. אם היינו חיים באמת בידיעה אמונית חזקה שהכל מהשם יתברך, החיים שלנו שונים. לפני כמה שנים היה קורונה. קורונה הזאת זה נגיף קטן, וירוס. שינה פה דברים, אנשים מתו וכלכלות קרסו. אתה רואה? למה? לחזק את האמונה בהשם. אנחנו צריכים לדעת שכל מה שיש לנו זה נכון שיצרנו ועשינו, אבל הכל מהשם. הוא יכול בשניות להפוך אנשים עשירים לעניים והפוך. הכל מהשם. ואז הוא מצטט את הפסוק מדוד המלך. מה המקור? המקור זה בדברי הימים א', אני פותח פה, לא מופיע בדפים, דברי הימים א', פרק כ"ט. מה כתוב שמה? אני קורא לכם. תגידו, דוד בנה את בית המקדש? לא. אז למה כתוב מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? הוא מצוין. שני פירושים. פירוש אחד, הוא אסף את כל הכסף והזהב לשלמה. כיוון שהוא הכין לו את כל התשתית, הרבה מבית המקדש היה מהכסף שדוד הביא, לכן זה קרוי על שמו. פירוש שני, שהוא כל כך רצה לבנות כאילו הוא בנה. למה? הרצון של האדם יוצר מציאות. כשאדם כל כך רוצה משהו, כאילו הוא עשה אותו. אני קורא לכם את הפרק הנפלא. ויאמר דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני אחד בחר בו אלוהים, נער ורח. מלכם היה שלמה המלך? כשהוא מלך? 12 שנה, אם אני זוכר נכון. 12 שנה. הוא מלך, הוא אמר לך. ואז הוא ככל כוחי הכינותי לבית אלוהי, הזהב לזהב והכסף, ואז כתוב מה הוא אסף, כמויות לא יאומן. כמה כיכרות כסף, כיכרות זהב, נחושת, יעלומים, מלא 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 הוא אסף. ואז מה הוא אומר? ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה, אדוני אלוהי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם. לך, אדוני, גדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, כי לך אדוני המלאכה והמתנשא לכל הראש. מוכר לכם הפסוקים האלה? אתם אומרים אותם? שירת הים. והעושר והכבוד מפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ואתה אלוהינו מודים אנחנו לך, ומעללים לשם תפארתך. ככה זה מסתיים בסידור. אבל דברי הימים יש הוספה. מה כתוב? אחרי שדוד המלך נותן את כל החומרים לשלמה, וכי מי אני ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אומר דוד המלך, כל מה שאספתי, הזהב והכסף והמלחמות שעשיתי, הכל ממי? מהשם יתברך. ככה דוד המלך, מגדולי בעלי הביטחון בהשם, מבין שכל מה שהוא אסף ויצר, הכל מהשם יתברך. לכן בא רבי אלעזר איש בר תותה ואומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אם יהודי חש שכל מה שיש לו בעולם זה מהשם, כשהוא יתרום כסף, הוא לא ירגיש פספוס. הוא לא ירגיש וואו, יכלתי להשקיע את זה, מניות, להשקיע את הכסף בדברים אחרים, כי הוא מבין שלא בעומק הכסף שלו. והשם יתברך רוצה שנעשה בכסף דברים טובים. ממשיך רבנו יונה, מקום מספר 4. ויש לשמוח הרבה מאשר יכול להנות מן הפיקדון בכבוד אנשים אחרים. משל למלך שנתן לעבדו 1,000 זוז. ואמר לו, תול אתה 100 לעצמך, ותן 900 לתשעה בני אדם. הוא שמח או לא שמח? שמח, לאחר שקבל 100, 900 הוא מחלק, אבל הכל הוא קיבל מהשם. כלומר, השם אומר לנו, הבאתי לך פרנסה טובה, הבאתי לך דברים טובים, אתה תשקיע בזה באנשים אחרים. טוב, זה לא קל. כי אנשים מאוד מאוד אוהבים את כספה. אתם יודעים שכסף, יש לו משיכה אחד, אומר אדמו"ר מזביצה. אדמו"ר מזביצה היה הרב של רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא אומר שאנשים מאוד אוהבים כסף. וכל המילים של כסף בתנ״ך מבטאות השתוקקות גדולה. כסף מלשון? כיסופים. הוא נקרא בתורה גם מעודיך, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. אומר רש"י, מה זה מעודיך? כספך. למה הוא נקרא מעודיך? כי אדם רוצה אותו מאוד 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 מאוד. הוא נקרא בתורה גם דמים, למה? אנשים מוכנים להרוג בשביל כסף. לפעמים גם להרוג את מי? לפעמים גם את עצמם. לעבוד בכל מיני עבודות מסוכנות, או כל מיני שעות נוספות בלילה, והוא הולך לישון מאוחר, הוא פוגע בבריאות שלו כאנשים. זה גמרא. יש אנשים אוהבים את נפשם יותר מממונם. ויש אנשים אוהבים את ממונם יותר מגופם. איך זה יכול להיות? תשובה, אנשים שקוראים את עצמם. בשביל עוד כסף ועוד כסף, פוגעים הבריאות שלהם, פוגעים, מסתכנים בכל מיני דברים. זה בדיוק מה שחז"ל אומרים. בשפת חז"ל הוא נקרא ממון. זה לא מופיע בתורה ממון, שפת חז"ל. למה ממון? אומר הכלי יקר, ממון מורכבת מהאותיות מם, וו, נון. הן האותיות היחידות באלף בית שהן כפולות. הרי איך כותבים אלף? אלף למד פי, בית, בית יוטף, אבל מם, מם. וו, וו, נון, נון. אדם יש לו 100 כמה הוא רוצה? 200, המון. מם, 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 וו, וו, אותיות כפולות. ככה אומר הכלי יקר. אף על פי כן, כשאדם קשור באמת לתורת השם, קשור לאמונה, עליו לחוש שכל מה שיש לו בעולם, הכל מהשם מתברך, ולכן הוא יעשה עם הכסף דברים טובים, כי הוא מבין שהכסף הוא לא שלו, והשם רוצה לעשות איתו דברים טובים. כתוב על האבות, האבות שלנו היו עשירים או עניים? עשירים. תורה מזכירה את זה כמה פעמים, גם עד השבוע שלנו, גם על יעקב, גם על יצחק, היו עשירים בקנה מידה גדול מאוד. למה חשוב לתורה לציין שאבותינו היו עשירים? למה? לא זוכרים רבי נחמן, לא זוכרים מי אומר את זה. שאנשים בעולם מחזיקים מאנשים שיש להם כסף. אז מה, כסף פועל. כסף פועל, כסף אין מה לעשות. כסף הוא משפיע, יש לך כסף, אתה יכול לעשות... נראה לי רבי נחמן אומר, אנשים שיש להם רק תורה לא תמיד מוערכים, צערנו הרב. זה ישיבות, לומדים, נראה אותם, אבל בעולם הזה, שחיים עם עושר ועדיין שומרים על הרוחניות שלהם. להיות פרוש בישיבה ולשמור רוחניות, זה גם קשה, אבל עדיין זה קל. אבל להיות, לעבוד בהייטק, לעבוד במסחר, לעבוד בחקלאות, ולהיות עדיין צדיק, וואו, שיהיה לך עשירות ולהיות צדיק, וואו, לכן התורה נתנה, אבותינו היו מלאים בכסף, ולמרות הכסף שהיה להם, שמרו על יראת שמיים גדולה, וואו, כמה זה מקרב. חוץ מזה, שאבותינו עשו עם הכסף דברים טובים. איזה מפעל הכנסת אורחים של אברהם. איזה מפעל, בזכות הכסף, אברהם עם הכסף עושה דברים טובים מאוד. לכן למדנו מדוד המלך שבעומק הכל שלנו. חוץ מכסף, אדם יכול לעשות בשאר דברים טובים שלו, דברים טובים? יש לכם דוגמה? נגיד, יש לו כסף, הוא מביא לצדקה. מה עוד? אומר התפארת ישראל, מקום מספר 5, שאתה ושלך שלו. נראה לי שלאו דווקא בצדקה עם העירי, לא דווקא בצדקה. אלא אחי כאמר, אם חננך השם שום מעלה, איזה שום מעלה, או כוח כאושר, גבורה, חוכמה, זיכרון, כל נעים וכדומה, אקריבהו להשם להשתמש בו בקודש. לא רק כסף אם יש לך. אם יש לך קול יפה, תפיית בתפילות, יעלו אותך מוסף. וואו, אתה מכבד את השם בקול שלך. אתה לא עושה את זה בשביל שישמיעו את הקול הנעים שלך, אלא אתה רוצה שהבריות יתפללו בכוונה. אז כל תכונה שיש לאדם שהיא טובה, תנצל את הכישרון הזה לדברים בעבודת השם. אז למדנו יסוד מאוד חשוב בנקודה הזאת. אני חוזר על המשנה. רבי אלעזר, איש בר תותה, אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. יש עוד משל יפה שראיתי. מי פה קיבל דמי כיס שהיה קטן? קיבלת. מקבלים, הורים מביאים דמי כיס. נכון? אבא הביא לילד שלו החמוד דמי כיס כל שבוע. עברה כמעט שנה, מגיע יום הולדת של אבא. לוקח הילד את כל דמי הכיס, הולך לחנות וקונה לאבא מתנה. בערב מגיע אבא הביתה, ניגש אליו הילד בעיניים בורקות, מגיש לו את המתנה עטופה בנייר. אבא מתרגש כל כך, איזה עושר הבן שלו קנה לו מתנה. הוא מודה לילד, תודה, 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 תודה. של מי הכסף? של אבא. אז מה הוא כל כך מתרגש? הרי אבא יודע שכל הכסף שהבן קנה זה משנו. אבל אבא לא מרגיש שזה פיקדון שחזר אליו, אלא הוא מרגיש שקיבל מילדו מתנה. אהבה של הילד, זה שהוא אסף את הכסף והביא לו, ככה אבא מרגיש אותו דבר ביחסנו לקדוש ברוך הוא. אמנם הכל של השם, אומר הרמב״ם, השם מחיה, מסיר חיותו, ברוך חי העולמים, או חי העולמים. אם השם מסיר חיותו מהעולם, הקורא לעולם, חוזר לטוב עבור. הכל נעלם, אין שולחן, אין מנורות, הכל נעלם עם השם המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם השם מסיר חיותו מהעולם, העולם נעלם. ככה יהודי, צערנו הרב, דווקא שקורה לך איזה משהו רע, אתה מעריך. אדם ניצל מתאונת דרכים, אדם ניצל מהשבי כמו החטופים שחזרו לנו ברוך השם. הם מעריכים מה זה חיים. אבל אדם שלא התנסה באיזה משהו קשה, הוא פחות מעריך. אנחנו צריכים בעומק לדעת שכל נשימה שלנו, כל מטבע שלנו, כל הליכה שלנו, זה ברכות השחר. איזה יופי. דרך אגב, כשבמקור שלהם ברכות השחר, לא היו רצוף. אלה היו ספונטניות. אדם שמע כל תרנגול, פעם קמו מוקדם, לא כמו היום. הם גם התרנגולים הולכי כיום, סיכו קוראים מאוחר. היה שאתה קדעת התרנגול, ברוך אתה השם הנותן לסחבי. פוקח את העיניים, ברוך אתה השם פוקח עברים. לפני נטילת ידיים, זה הספונטני, כל פעולה. מזדקף, זוקף כפופי, מתלבש, מלביש הרומים. זה הספונטני, כך לחיות את נוכחות השם בכל דבר. ככה צריך. לכן זה עומק המשנה, כי לא מדובר על הלכות צדקה. הלכות צדקה זה לא מסכת אבות, זה שולחן ערוך. אלא להרגיש שגם אתה נותן כסף, משקיע, מוסדות צדקה לעניים, אל תרגיש פספוס. תרגיש באמת שזה רצון השם האמיתי. חלק שני, רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו. ואומר, מה נאה אילן זה? ומה נאה ניר זה? מה זה ניר? שדה. מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. לא הגזמנו? לא הגזמנו. אדם הולך בדרך, מסתכל בנוף, תוך, הוא לומד, לומד משניות, מסתכל בנוף, פתאום עוצר את המשנה, וואו, איזה יופי, איזה יופי הפיל הזה, איזה יופי האבוקדו הזה, מה העומק של הדבר? נתחיל מהמאירי, מקום מספר 7. רבי שמעון אומר, הכוונה להעיר, דאין לפסוק מדברי תורה לצורך עסקי הזמן, אלא לפי הצורך ההכרחי. אנחנו עם הספר. אנחנו עם שקשור ללימוד יותר מכל העמים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אצל יהודים המושג שניצול הזמן הוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. לא לבזבז את הזמן בשטויות והאבלים. לכן, לא מדובר על אדם שיוצא לטייל סתם. מצוין לטייל סתם. בארץ ישראל, תרוי נופים, איזה מרב ומעשיך השם. מצווה. מדובר על אדם שכבר לומד. בעבר, דרך אגב, כן? יהודי איך יצא למסע? איך הוא הלך בעבר? או ברגל או בחמור. כן? תקופת המשנה עשה את זה ברגל בחמור. היום בתקופתנו רכב פרטי, רכבת או מטוס. מה אתה עושה ברכבת? יש לך מתל אביב לירושלים. מה אתה עושה ברכבת? מתחיל ללמוד כמובן. פותח ספר או שומע שיעור, מאזין לשיעור או פותח ספר. לומד, גמרא, דף יומי, סוגיה בעניה, לא משנה מה. פתאום ברכבת, אתה רואה נוף יפה. מה יש בתל אביב לזה? כפר חב"ד, וואו, איזה יופי. האם אתה מפסיק את המשנה? כן? טוב. יהודי טוב זה יהודי שחינכו אותו על חשיבות של ניצול הזמן. הנסיעה בשבילו זה לא זמן מת. אם אתה רוצה לישון, בסדר גמור, אין בעיה. אבל אם אתה ער, את תהיה בוהה, חולם, מפטפט כל מיני דברים, מסתכל, כן? אלא יהודי טוב באמת בנסיעה מנצל אותה לדברי תורה. או לומד ספר, או מקשיב שיעור. פתאום הוא רואה נוף, סוגר את הספר, מחבא את הזה וכו'. למה חכמנו אומרים כאילו מתחייב בנפשו? לא הגזמנו? תשובה. בהפסקת הלימוד קיים זלזול בכבוד הבורא. זה עמוק מאוד. זה נראה לנו כאילו קטן, זה עמוק. אני אעביר משל עכשיו. אדם עכשיו מדבר עם מלך. איזה מלך יש היום? לא, דבר עם פוטין. בסדר, אני אגיד בגלל פוטין. שיחה עם פוטין. אני מדבר עכשיו עם פוטין. פתאום יאיר מגיע. שלום פוטין. יאיר, מה שלומך? עוזב את פוטין, מדבר עם יאיר. זה ייגמר טוב או לא ייגמר טוב? לא כדאי, לא כדאי, כן? לא ייגמר טוב. אתה מדבר עם מלך. מה אתה מפנה עכשיו? מדבר עם בן אדם אחר. זה זלזול בכבוד המלך. אם על פוטין ככה, אחת כמה וכמה שאתה מדבר עם ריבונו של עולם. למדנו משניות קודמות, יהודי שיושב ולומד תורה, מי מצוי עמו? שכינה נמצאת עמו. אתה תוך כדי לימוד לומד עכשיו משניות, אתה מפסיק לנופים, אתה מפסיק לראות עצים. אם אתה מטייל עצמאית רואה נופים עצים, אין בעיה, אבל מדובר ביהודי שעוסק בלימוד. א', אתה קוטע את הרצף. כמה חשוב רצף של לימוד בחיי יהודי. לפעמים בית המדרש יש ביטולי תורה, כל מיני הסחות דעת. רבי עקיבא, סיפור בלתי יאומן, בלתי יאומן. אשתו רצתה שילמד תורה, היא רצתה, היא שלחה אותו, זה גם היה תנאי. אתה רוצה להתחתן איתי? אין בעיה, הוא היה עם הארץ. היא ראתה בו דברים טובים, היא ראתה את העומק, את הנשמה שלו. הוא היה עם הארץ, לא ידע א' ב'. אמרה לו אשתו, הבת של קבא סבוע, קראו לה רחל, אמרה לאבא שלה, מצאתי שידוך. אמר לה, מי? מרכז הרב, מכון מאיר, אפילו מכינה, מה, מי, מי, מי? אמרה לו, הרועי צאן. חוטף שוק, תשכחי מזה. אבל היא למדה שו"ת מעריק. שו"ת מעריק אומר, אין כמו ההורים שלנו. כל דבר שאבא ואמא אומרת צריך לעשות, חוץ משלושה דברים. עם מי להתחתן? מלהתחתן, גם אם הגברת שאתה רוצה איתה לא מוצאת חן בעיני אמא שלה, קורה או לא קורה, לא אצלכם, אבל זה קורה הרבה, אין, לא צריך לשאול את אמא. וגם אם הקלה מביאה בחור שלא מוצא חן בעיני אבא שלה, לא צריך לשאול את אבא. אמרה לו, אבא, אני אוהבת אותך, אבל אני רוצה להתחתן. אם את מתחתנת, אני מנדה אותך מכל הירושה. הוא היה אחד מהשלושה עשירים הכי גדולים באותה תקופה. איזה ניסיון קשה לבת, שאין לה גב כלכלי, כלום מההורים. הכימו את החתונה, לא באו, התארסו בצנאה, ולא היה להם איפה לישון. לא היה להם איפה לישון, ישנו באסם שם. היו ישנים, ואשתו רחל, היה לה שערות, קש על השערות, היה מנקל הרבי עקיבא, ואמר לה, כשאני אהיה עשיר בעזרת השם, אקנה לך ירושלים של זהב. זה המקור של נעמי שמר, ירושלים של זהב, זה רבי עקיבא. זה תכשיט שהעשירות היו שמות על ירושלים, על צורה של ירושלים, על הראש שלהם. טוב, ההיסטוריה ידועה. רבי עקיבא, דרך אגב, התעשר משישה דברים. מסכת נדרים, תפתחו, התעשר משישה דברים. אחד הדברים שבסוף, כאן בסבוע, הטילו את הנדר, קורה שהוא יצא תלמיד חכם. אבל הסיפור המרתק, אחרי 12 שנה ששלחה אותו, הוא חוזר. ואז הוא שומע, ואז היה זקן אחד שאמר לה, איזה בעל רשע יש לך, תראי, חפקיר אותך וכו'. היא שלחה אותו והיא רצתה. אמרה רחל, ואת זה רבי עקיבא שמע מאחורי הדלת, אם הוא שומע לי עוד 12 שנה, עוד 12 שנה שילמד. שמע את זה רבי עקיבא, לא נכנס לבית. חזר עוד 12 שנה, שואל הרב שמואלביץ זצ"ל, תגיד שלום, תגיד שלום. אנחנו לא מבינים את המדרגות, אין לנו הבנה בזה. אבל הוא מביא הרעיון ששבירת רצף הלימוד, להיכנס וכו', אחר כך להיות ואחר כך, זה עלול לפגוע, זה קיצוני. מה אני רוצה להגיד אלינו? אתה לומד עכשיו תורה, סדר בוקר, סדר ערב, סדר צהריים, האם יש לך הסחת דעת או לא? כמה חשוב להגיע בזמן? כמה חשוב לשמור על רצף, כמה חשוב שלא פתאום אתה באמצע הלימוד יוצא החוצה לדבר עם מישהו, לא משנה מי, משהו בעבודה, תחכה, תחכה, קיבלת הטלפון, מה דחוף? איך אתה שובר את הרצף של הלימוד? לכן שאתה עוסק בתורה, אתה לא מתבטל גם מדברים חשובים, אנחנו לא נגד נופים, לא נגד לראות אילנות יפים, יש ברכה אילנות בניסן, אבל הקטיעה הזאתי, א', היא יוצר קטיעה ברצף הלימוד, וב', זה מראה זלזול. כמו שאמוש, אתה דבר עם מלך, אתה לא דבר עם חבר שלך פתאום. דבר עם אשתך, יוצאית, אתה לא סתכל על אישה אחרת פתאום. אשתך הכי חשובה לך בעולם. כשאתה לומד תורה כרגע, תתרכז בתורה. אם אתה מסיח דעתך, סימן שהתורה לא במרכז חייך. כשאדם לפעמים נאלץ לוותר, נאלץ לוותר על שיעור תורה, צריך לצאת, או חתונה, הוא לומד כל ערב, פתאום חתונה, אתה פספס. איך אתה מרגיש? אתה מרגיש קשה לך שפספסת או לא קשה? אם אתה מרגיש קשה, מצוין. אבל אם אתה אומר, בסדר, לא קרה כלום, ביטלתי יום, ביטלתי זה, אדם צריך להבין שהתורה זה מרכז החיים שלנו. אז זה פירוש הפשוט. בא הרב צבי יהודה ומחדש חידוש גדול. זה לא הפשט, אבל יש פה עומק. מקום מספר 8. מר גלה בפומה דמרן הגאון הרב צבי יהודה הכהן זצ"ל לבאר דברי המשנה כך שמלבד הפשט הידוע שמדובר בהולך בדרך ושונה לומד תורה שמפסיק מתלמודו והולך לטייל בעיינות הפרדסים וגינות וזונח העיקר את התורה ישנה גם כוונה עמוקה אחרת שהמסתכל על עולמו של הקדוש ברוך הוא שברא במנותק ממשנתו, ואומר מנאי אילן זה לא מתוך קשר לתורה, אלא מתוך הפסק, הוא מפסיק עם משנתו שמנתק בין בריאת העולם לתורת השם, הרי זה מתחייב בנפשו. אני אסביר. רמב״ם מדבר בשני מקומות איך אפשר להגיע לאהבת השם. כתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבך. תגיד לי, מה זה אהבה? לאהוב אישה אני יודע, לאהוב סטייק אני יודע. איך אוהבים את השם יתברך? מציע הרמב״ם שתי אפשרויות. האפשרות הרגילה, מה היא? ללמוד? תורה. אתה לומד תורה, אתה אוהב את השם. אתה לומד תורה, אתה לומד גמרא, הסברות, לומד מוסר, לומד הלכה, לומד אמונה, לומד חסידות, אתה אוהב את השם. לימוד גורם לאהבה. אפשרות שנייה שהרמב״ם אומר, מי זוכר? צא לטבע. רמב״ם, צא לטבע. אני זוכר המילואים, המילואים שהיינו עושים במילואים, אתה פתאום מתנתק מהחיים הרגילים, מגיע לחורים, ואז נופים צאלים. היינו בצאלים, שלא היה ירח, אתה רואה את שביל החלב, איזה יופי, איזה פלא. אתה רואה את שביל החלב, דוד המלך, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. דוד בתהילים, כמה מזמורים דבר על פלאי הטבע. חסידה ברושים בתא, ערים הגבוהים, הוא הסתובב במדבריות, הוא לא הסתובב בגורדי שחקים. היום אנשים גרים בקומות, לא מכירים את השכנים, לא מכירים, לא רואים שמש, לא רואים טבע. הטבע מקרב אותנו גם לריבונו של עולם. יש אפילו אנשים נסעו חוץ לארץ כל מיני מקומות, ושם בריאה, בסוף התקרבו. אומר הרב צבי יהודה, יש תפיסה כאילו הטבע מנוגד לתורה. שני עולמות. זה לא תפיסה אמיתית. זה תפיסה נוכרית. להפריד בין האמונה, התורה, לבין הטבע. הפרדת דת ומדינה. אנחנו אומרים, לא. התורה חיה גם בתוך הטבע. זה לא שיש טבע, צמחים יפים, נופים יפים, ויש תורה, זה לא סותר. זה לא סותר אחד השני. לפעמים התפיסה רק תוירה, 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 והעולם הטבעי מוזנח. העולם החומרי מוזנח. לא משקיעים מספיק באסתטיקה, דברים כאלה. זה גם לא טוב. בא הרב צבי יהודה ואומר, מי שמהלך בדרך ושונה, הוא פוסק עם משנתו, מסביר בעומק, שאומר, הטבע מנוגד לתורה. לא. אלא הוא יכול ללמוד משניות, מסתכל שנייה בנוף ולהגיד איזה מה רבו מעשיך השם, מה רבו מעשיך השם, הטבע זה חלק ממה שריבונו של עולם יצר, זה לא בניגוד, אלא זה חלק מזה. ואומר רב צבי יהודה שהכפירה בדורות הראשונים באירופה אמרה שהתורה היא מנוגדת הטבע. מה פתאום חס ושלום? התורה חיה עם הטבע. לכן נסכם מה ראינו, חצי ראשון ראינו, שכל מה שיש לנו בעולם, הכל מהשם. כשיהודי חי בתפיסה הזאת באמת, הוא יכול לעשות עם הכסף לו דברים טובים, עם כל הכישרונות שהשם נתנו. והחצי השני, ראינו שמי שמהלך בדרך, הוא פוסק משנתו כאילו מתחיל בנפשו. הסבר הפשוט באמת, איך אתה עוזב את עולם התורה, מסתכל בנופים, יש פה זלזול, יש פה קטיעה של הרצף. אבל הסבר של הרב צבי יהודה, מי שמנתק בין עולם הטבע לעולם התורה, זה בעיה. אלא גם עולם הטבע הוא מתוך עולם התורה, שנזכה בעזרת השם באמת נצל את זמננו כמו שצריך, לעשות עם כספנו גם דברים טובים וכל הכישרונות שיש בנו.